לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום רביעי, יום ד' בתמוז תשע"ט, ויומן לפי שעה היום. מיד נהיה עם מי שמקיים בתקופה האחרונה מעין בליץ של רעיונות וניסיונות להתריע ולהזהיר את כולנו. אנחנו מדברים על קובי אלירז, מי שהיה עד לא מכבר עוזר שר הביטחון לענייני התיישבות. הוא ממשיך להזהיר ולהתריע מהשתלטות מכוונת ומתוזמרת של הרשות הפלסטינית על קרקעות בשטחי C. מסתבר שאנחנו לא ממש מגיבים, ואם נמשיך לא להגיב, הדברים יכולים להיות בלתי הפיכים ומסובכים גם בממד המדיני. דברים צריכים להתרחש ממש עכשיו. מיד נשמע רעיון שקיימנו איתו, אזהרה שחשוב מאוד לא להפסיק לשמוע. המציאות בדרום סוריה השתנתה עם שובם של אנשי אסד לשלוט באזור יחד עם הכוחות האיראנים והרוסים. השינויים הללו מקשים על המעקב אחר התפשטות כוחות חיזבאללה בגבול עם ישראל. אנחנו נבקש להכיר את מארג הכוחות הנוכחי שם, מארג כוחות שמקדם אותו ארגון החיזבאללה, ושם כך יהיה איתנו ראש מרכז ספדי לדיפלומטיה בינלאומית. הוא נמצא בקשר רציף עם גורמים לבנונים וסורים. הוא יספר לנו על מה שמתרחש מעבר לגבול. והיום צפויה להתחדש המחאה, מחאת ההורים, בעקבות גילוי ההתעללויות בכמה מעונות ברחבי הארץ. אנחנו נדבר עם יערה שילה, מומחית לגיל הרך, מכללת אפרתה, מייסדי קואליציית חינוך מלידה. נדבר איתה על המחאה שמתוכנת להתחדש מול בית ראש הממשלה בבלפור, היום בערב בירושלים. האם זו אכן הכתובת הנכונה להביע שם את המחאה הזו? העולם מציין בימים אלה מלאות 50 שנה לנחיתת האדם על הירח. יהיה איתנו כאן ראש המרכז לחקר החלל במכון פישר לשעבר. אנחנו נדבר איתו עד כמה ונשאל עד כמה באמת דרמטית הייתה הטיסה היא, עד כמה היא רלוונטית ונותנת את אותותיה עד ימינו אלה, וגם נשאל איך צצו פתאום כל מיני תיאוריות קונספירציה, ולפיהן לא היה ולא נברא, אף אחד לא הגיע אל הירח. איך צץ הרעיון הזה פתאום? וגם על מדוזות נדבר. לא מעט נחילי מדוזות מכסים בימים הללו לא מעט מחופי הארץ. הצפי הוא לתקופה לא מבוטלת של מפגשים עם היצור הימי והצורב הזה. נדבר על ההתמודדות הרפואית עם המדוזות. שם כך יהיה איתנו מנהל חדר המיון ילדים בהדסה עין כרם. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. שלום, אנחנו עוברים לקובי אלירז, שלום לך.
שלום וברכה, צהריים טובים.
עד לא מכבר עוזר שר הביטחון לענייני התיישבות, ואתה בתקופה האחרונה עובר כמעט מבמה לבמה ומנסה להטריע בכל אפשרות השתלטות המכוונת והמתוזמרת של הרשות הפלסטינית על קרקעות שטחי C. תסביר לנו מה לא עושה נכון הממשלה, או מה היא לא יכולה לעשות אולי.
כפי שבאמת פתחת, אני חושב שיש פה מערכה מתוזמנת שכבר קורית מספר שנים לידי הרשות הפלסטינית בצורה מאוד מאורגנת, גם במימון תקציבים לא מבוטלים ממדינות אירופאיות. מדינת ישראל לקח לה זמן לזהות את זה, אבל מהיום שהיא זיהתה את זה, בינתיים לא שם הרבה מדי כדי לעצור את זה. את הסיבות לכך, כנראה אפשר, צריך לחשוב בדיוק מאיפה הן באות ולאן הן הולכות, אבל בפועל, בוא נקרא לזה ככה, ההתיישבות ממוקדת בעיקר בהתיישבות, ולא ממוקדת בשטח הפתוח, וממילא כנראה גם מקבלי ההחלטות, הפוליטיקאים, יותר ממוקדים בהתיישבות עצמה, בבנייה, בהסדרה, מאשר בשמירה על השטח הפתוח.
זאת אומרת, יש לנו אזור שהוא בעצם האזור של השובים, האזור של השובים, כל אחד דואג לעצמו, כל ראש רשות.
אני אתן כמה נתונים לסדר את האוזן. שטח C הוא 3.5 מיליון דונם. בשטח C גרים סדר גודל של כ-450 עד 500 אלף ישראלים. השטח בפועל שהם תופסים מכלל השטח, הבנוי בפועל הוא אחוזים קטנים מאוד. גם אם תיקח את כל הטבעות העתידיות, וגם אם תיקח את מחנות צהל ואזורי התעשייה, אתה תגיע לסדר גודל של פחות מ-10% שהם תופסים מכלל השטח. הפלסטינים שהם, אין, לא עשו להם מפקד, אבל על פי נתונים שאני ספרתי בפועל, מה שנקרא בתים בבנייה בלתי חוקית, אני מניח שהם סדר גודל של 180 עד 200 אלף פלסטינים שמתגוררים היום בשטח C, רובם בבנייה בלתי חוקית, והם תופסים, כולל עיבודים חקלאיים על השטח הפתוח, סדר גודל של בין 25% ל-30% מהשטח. זאת אומרת, הם פחות מחצי מהכמות, הם תופסים יותר, הם קרוב לפי 3 מהשטח.
וזה בגלל שלהם שאנחנו... יש מגמה ולנו לא?
להם לגמרי יש מגמה להשתלט על השטח הפתוח, גם החוקים הקיימים היום באזור, החוק העותמני שמאפשר גם היום לפלסטיני לאבד אדמה שהוא מעולם לא איבד אותה. היא לא הייתה מעובדת גם לעולם, לא רק שהוא לא איבד אותה, היא הייתה טרשית, מאז הוא מעולם, הוא יכול היום להיכנס אליה ולאבד אותה 10 שנות עיבוד וחזקה, על פי החוק הטורקי, סעיף 78 לחוק הטורקי.
וישראלי לא יכול לעשות חזקה. את זה. יהודי לא יכול לעשות את
יהודי
זה.
יהודי לא יכול לעשות את זה, הוא צריך גם מסמכי קרקע, היא הרבה יותר קשה לו. גם יהודים פחות עסוקים בחקלאות, באופן ציוטי וריאלי. ולכן בפועל מה שקורה פה זה בעצם... נקרא לזה השתלטות רבתי על השטח הפתוח, ובפועל ויתור, סוג של ויתור על שטח C. אנחנו אמנם נשארים עם התיישבות ישראלית, אבל כדי שלא תהיה קנטונים מסוימים וצרים, חייבים לראות איך מעוררים את הזירה הפוליטית, את ממשלת ישראל, את מקבלי ההחלטות, לקבל כמה החלטות, דרך אגב לא כל כך מסובכות, שחייבים לקחת אותם, להחליט עליהם בזמן הקרוב, כדי שזה לא יהיה מאוחר מדי. האירוע הזה הוא עדיין הפיך, הוא לא בלתי הפיך, אבל ככל שאנחנו לא נעשה צדדים מהותיים ומשמעותיים בתקופה הקרובה, אז הוא כבר יהיה בלתי הפיך.
מה זה צעדים אפשריים, שאתה אומר, לא מסובכים מי יודע מה, שצריך לעשות?
יש פה כל, יש שורה של צעדים, גם בתחום החקיקתי, גם בתחום המדיני, גם בתחומי, נקרא לזה, ניהול השטח, למשל חידוש המרשם על המקרקעין. היום המקרקעין ברובם לא מוסדרים ביהודה ושומרון, הם לא רשומים בטאבו. הירדנים התחילו לעשות כזה הליך בשנות ה-60, ובעצם הוא הסתיים שאנחנו נכנסנו לשטח בחזרה ב-67. אנחנו התלנו את ההסדר הזה, כאשר שליש מהמקרקעין עד אז הירדנים הצליחו להסדיר, ושתי שליש לא מוסדרים. ככל שהם לא מוסדרים, פלסטיני, כפי שאמרתי, יכול היום להיכנס ולאבד שטח ולקנות חזקה בו. אם מדינת ישראל רוצה לשמור את השטחים, היא יכולה לחדש את ההסדר ולרשום את רוב האדמות האלה כאדמות מדינה בטאבו. וזה כבר מכביד מאוד מאוד על פלסטיני שרוצה לעשות את מה שתיארתי לעשות. וזה דבר שהוא לא מסובך מדי, אולם ייקח כמה שנים. מה גם שהפלסטינים התחילו לעשות הם בעצמם הסדר משל עצמם. אין להם כל כך... יכולת וסמכות לעשות את זה, אבל הם עושים את זה, והם מתנהגים כמנהג בעלים, גם בשטח C. וככל שאנחנו לא נמחה בידם, או לא נעשה משהו כתשובת משקל לדבר הזה, הם יכולים לבוא עוד כמה שנים לבית דין בינלאומי כזה או אחר, ולהגיד, הנה, אנחנו עשינו פה הסדר מקרקעין, רצינו גם לרפא, או לא משנה, לשייך אדם לאדמתו, ולמנוע סכסוכים. ויהיה קשה מאוד להתמודד עם זה. זה למשל אחד מהכלים שמדינת ישראל צריכה מחר בבוקר לקבל החלטה, להתחיל את זה באזורים חיוניים יותר, אבל לפנות תוכנית עבודה לחמש שנים הקרובות, עד העשור הקרוב, ולרשום את האדמות האלה כאדמות מדינה, גם אם לא מקצה אותה מחר בבוקר להתיישבות הישראלית, אבל היא לפחות יכולה לשמור עליהן מבחינה חוקית בצורה יותר קלה. וכפי שתיארתי, צריך לעשות פה גם כמה צווים, גם להגביר כוח אדם של אכיפה ופיקוח, גם כמה צווים שמונעים או נותנים כלים עם יכולת אכיפה אפקטיבית יותר, כמה כאלה נעשו גם בתקופתי כעובד משרד הביטחון בעניין, וצריך להמשיך. אני כתבתי על זה מחקר גדול ומפורט, שגם מונה לא מעט כלים שבהם ניתן להתמודד עם, עם התופעה הזאת, עם המכה הזאת, עם האג'נדה הזאת בפועל של הרשות שמבצעת בשטחי סי.
אג'נדה המעשית. עכשיו, אני, כמו שציינת, אתה היית איש משרד הביטחון. יכול להיות שביותך איש משרד הביטחון, אתה יודע אולי איזה משהו שאנחנו, דלת העם, לא יודעים. זאת אומרת, אולי יש איזשהו סיבוך צבאי שאנחנו עלולים להיכנס אליו במידה ונעשה את הצעדים האלה. תהיה הסלמה, תהיה הצסה. משהו עלול לקרות, ומזה אולי הפוליטיקאים והמדינאים מפחדים?
אני לא יודע להגיד לך על משהו ספציפי. אני יכול להגיד לך שוודאי כל דבר שקורה באזור, גופים בינלאומיים כאלה ואחרים מתעניינים בו, ולפעמים גם מתערבים בו. ודאי שפה הם מתערבים, דרך אגב, לטובת הרשות הפלסטינית. אבל יחסית הדבר הזה, אני לא דיברתי כרגע על החלת ריבונות. אני דיברתי על משילות בפועל בשטח. משילות בפועל בשטח היא לגמרי, בוא נגיד, או באחוזים ניכרים, ממנה היא קשורה אך ורק בנו. היא פחות מסובכת מהסוגיה של עזה והסוגיה האיראנית ומאוד סוגיות. היא יכולה ביחסית בקלות. אני לא אומר, כל דבר פה הוא מסובך ומרוכב, וצריך לדעת איך מנהלים אותו נכון ואיך מדבררים אותו נכון, אבל יחסית סוגיה, יחסית בהשוואה לעוד סוגיות, יחסית זה יותר בשליטתנו. ואני אומר עוד פעם, אני לא דיברתי על החלת ריבונות, אני דיברתי על החלת משילות, והחלת משילות היא דבר לגיטימי למדינה שנמצאת בשטח מעל 50 שנה. אני גם טוען שזה לא חייב להיות אפילו בשיח של ימין ושמאל. זה גם אינטרס של גורמים שלא בהכרח רואים בשטח C נחלת אבותינו, או רואים אבל חושבים שצריך אולי לתת אותה לצד השני, ככל שיהיה פרטנר. אני גם אומר להם, שימו לב, 15 שנה, גם אם יהיה פרטנר, לא יהיה לכם מה לתת. זה אינטרס סך הכל רחב של כלל המגזרים במדינת ישראל לשמור על השטח הזה, פתוח, בין אם זה מתוך אמונה שאנחנו, שחזרנו הביתה, בין אם זה מתוך רצון אולי לתת את זה בעתיד, בכל מקרה שחשוב מאוד לשמור על השטח הזה. ככל שאתה לא שומר עליו, גם הוא נאבד לך, וגם לא יהיה לך אותו למסע ומתן, כלשהו.
כמו שציינו בתחילת הדברים, אתה ממש בשבועות האחרונים באיזשהו בליץ של ניסיונות לעורר את כולנו בסוגיה הזאת, ועובר בכלי התקשורת ובכל מיני במות אחרות. אתה מרגיש שמישהו מהדרג הפוליטי, מהדרג המחליט, מתחיל להקשיב לדברים, או שהתירוץ של ממשלת מעבר טוב גם לעניין הזה?
הקשיבו לזה כל הזמן, אבל לא עשו בזה מספיק דברים מעשיים. ממשלת מעבר זה תירוץ או מציאות אמיתית שאנחנו מצויים בה. כן צריך החלטה של ממשלת ישראל, כן צריך הירתמות של שר הביטחון. אפרופו, השר ליברמן הצליח להבין את זה ונרתם לזה. מהרגע שזה התחיל, הוא היה מספר חודשים ספורים בתפקיד וסיים את התפקיד. זה כן קשור למי שר הביטחון וכמה הוא מעורב בדבר הזה, וכן החלטות של ממשלת ישראל שלדעתי לא מסובך לקבל אותם, כולל זה שיש אנחנו לפתחו של מסע ומתן קואליציוני. יש עוד כמה הזדמנויות שאפשר לפחות להציר על הכוונות שרוצים לטפל באירוע הזה. לדעתי זה לגמרי ישים, זה לא בשמיים, וזה לא אמור להתקל ביותר מדי התנגדות, מה גם שהממשל האמריקאי היום סך הכל אוהד את הממשל הישראלי, את המדיניות הישראלית. לא נראה לי שזה אמור להתקל בקשיים גדולים מאוד. חייב רק פשוט לתפוס את המודעות ולשבת על סדר היום.
אז דרושה מודעות, כמו שאמרת, בשלב הזה, בסך הכל משילות, לא ריבנות, לא צריכה להיות איזה אפילו התנגדות מי יודע מה, מכיוון שמאל. קובי לירז, עד לא מכבר עוזר שר הביטחון לעניין התיישבות, תודה רבה לך על הדברים.
תודה, תודה, חן חן.
יום טוב. מחאת ההורים בעקבות גילוי ההתעללויות בכמה מעונות ברחבי הארץ, המחאה הזאת צפויה להתחדש הערב, זה יקרה עם הפגנה שמתוכננת מול בית ראש הממשלה בירושלים. הייתה נמצאת על קו הטלפון כדי להתייחס למחאה הזו, יערה שילה, שלום לך.
בוקר טוב.
מומחית לגיל הרך, מכללת אפרתה, ממייסדי קואליציית חינוך מלידה. אני אשאל אותך כבר בפתח הדברים, האם באמת בלפור זו הכתובת?
כן, כי המדיניות הממשלתית היא זו שתחליט בסופו של דבר מי יהיה המבוגר המשמעותי שיפגוש את הילד שלנו, ומי שיושב בבלפור הוא זה שקובע במדינה מה שקורה כרגע, זה הבן אדם, אליו צריך לפנות.
עכשיו, בעצם כרגע המציאות היא שהמעונות, אנחנו לא מדברים כרגע על גנים פרטיים, אנחנו מדברים על המעונות בדרך כלל, הם נמצאים תחת מה? תחת התמ"ת ומסגרות כאלה, נכון?
אני אעשה קצת סדר. 23% מילדי ישראל נמצאים במסגרת מפוקחת מוסדרת. מה זה מסגרת מפוקחת מוסדרת? יש 746 או 5 מפעילים שמפעילים מעונות יום שהם תחת המשרד למשרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים. רוב האוכלוסייה מכירים את ויצו, נעמת, נאות מרגלית, אמונה, אמילי, זה הגדולים. אבל יש כל כך הרבה שיש להם 2-3 מסגרות, 4 מסגרות. זה המפעילים, אפשר לקרוא להם הקטנים, הם לא קטנים כי כל אחד הוא עולם ומלואו. הם התאגדו גם עכשיו, כל המפעילים ביחד, כדי שבאמת יהיה להם ייצוג. אלה, וחוץ מזה, זה בערך 2,500 מסגרות. חוץ מזה יש ילדים שנמצאים במשפחתונים, שגם משרד העבודה והרווחה אמון עליהם, יש רכזות משפחתונים בשלטון המקומי, כל מקום עושה את זה דרך אחרת, חלק דרך המתנס, חלק דרך העירייה, כך זה עובד. זה רק 23% מילדי ישראל, כאשר בחברה החרדית זה 2.5% ובחברה הערבית זה 0.5%. כדי ככה לעשות סדר בנתונים. שאר ילדי ישראל נמצאים במסגרות שאף אחד לא יודע מי הם, לכן החוק מאוד מתקשה, כי הוא צריך לאתר אותם, אין מיפוי, אף אחד לא יודע מי הם, איפה הם.
אז
באמת.
קודם כל רק שנבין, לגבי אותם 23% הם נמצאים תחת פיקוח, וכרגע,
נכון.
כשאנחנו מדברים על כוונתו והצערותיו של ראש הממשלה להעביר לפיקוח משרד החינוך, למה הוא מתכוון? את אותם 23% או את כל השאר?
אני מקווה שהוא מדבר על כל ילדי ישראל. כי המשרד האחראי, תראה, משרד העבודה והרווחה בשנתיים האחרונות עשה מהפך, באמת מהפך. אם זה בבינוי, שהוא הרחיב את הבינוי והכניס עוד ילדים לתוך המסגרת, אם זה בפיקוח, פעם היה פיקוח שהוא היה רק פיקוח של סטנדרטים, הייתה נכנסת מפקחת, מסתכלת, האם הווילון הוא בגובה הזה, הדלת בגובה הזה, האם יש סוגר לדלת באצבעות, הוא כבר שנתיים לא שמה, שנתיים הוא עושה פיקוח פדגוגי עם יותר הדרכה ועם יותר הבנה שזה טיפול וחינוך ולא רק טיפול. אז באמת בשנתיים האלה, מאז שזה בתוך משרד הרווחה, קרו כמה דברים, כמה תזוזות וכמה ניעורים. אבל ב-77% אין אף אחד ששומר. ולכן העברה, אני אגיד לך, ברגע שיעבירו, ברגע שיעבירו, מדינת ישראל תהיה מחויבת. אני יכולה להגיד לך את זה מהרפורמה שקרה בטרכטנברג, ואני יכולה להגיד את זה כי באמת זה העיסוק שלי בימים אלו, אני עושה את הדוקטורט שלי על הרפורמה. אחד הדברים שקרו, איך שהתבצעה הרפורמה, זה שתוך שנה וחצי נבנו 2,500 גני ילדים, ונכנסו למסגרת שנתונים שלמים. זאת אומרת, ילדים כבר לא היו במסגרות פרטיות, ואפילו העשירון העליון שמשתמש היום במסגרות פרטיות, כמעט, כמעט, כמעט ולא, רוב ילדי ישראל בגילאי 3 נמצאים בתוך מסגרת חינוכית, שרובה טובה.
אז אני רוצה להבין, יש את המסגרות הפרטיות, כמה יש באחוזים? אנחנו יודעים לכמת את זה?
בוודאי שיודעים. קודם כל אמרתי, זה 77%. איפה הם אנחנו לא יודעים, אבל בכל שנתון של גילאי לדעת 3, יש 600,000 ילדים, פחות או יותר.
לא, אז אנחנו מדברים על שני ערוצים, 77% מסגרות פרטיות, ו-23% תחת פיקוח.
נכון.
יפה, נכון. עכשיו אמרת שהמסגרות הפרטיות כבר כמעט אינן, אבל עכשיו
לא, לגילאי 3, לגילאי 3 כשהיה את הרפורמה של למה אני באג'נדה החינוכית והחזון החינוכי שלי, מדוע חשוב לי שזה ייכנס למשרד החינוך? כי ראיתי ברפורמה של טרכטנברג מה בוצע. יש המון מה לתקן, תמיד יש מה לתקן, יבואו יגידו לך מה זה לא מספיק טוב עד שנלחמנו על הסייעת השנייה, נכון, יש מה לתקן, אבל בבסיס, הבסיס הוא טוב ונכון, כי המחשבה, האג'נדה, היא אג'נדה של חינוך ילדים, ולא תעסוקת נשים. בכלל, אני נגד תעסוקת נשים, תעסוקת הורים, כי היום שתי ההורים יוצאים למסגרת עבודה, וזה באמת יתאים לשנות ה-60. היום אנחנו, משקי הבית בישראל, רובם עובדים, 84%, אנחנו ב-OECD מובילים בתעסוקה, בתעסוקת נשים, ובכלל, אז ההורים יוצאים לעבודה, הם צריכים לקבל מסגרת איכותית וחינוכית לילדים שלהם, וברגע שזה יהיה מסגרת חינוכית לילד, ממילא אמא תוכל לצאת לעבודה, או אבא, אני בעד הורות, לדבר על הורות.
אוקיי, נעזוב את העניינים האלה, אבל אני רוצה לשאול אותך שוב לגבי אותם 77%. את אומרת, אני מקווה שכשראש הממשלה ושר החינוך מדברים על הכללת המסגרות תחת כנפי משרד החינוך, זה יכלול גם את 77% הללו. את מבינה את זה גם איפשהו מבין השורות, או שבינתיים שום דבר לא בטוח? כי אם הכוונה היא רק להעביר ממשרד הרווחה למשרד החינוך, לא עשינו כלום, שיהיה ברור.
אני אגיד לך, אני מבינה את זה מבין השורות, כי החוק החדש שיצא, התחולה שלו תתחיל בראשון לספטמבר. כלומר, מסגרת מ7 ילדים ומעלה, כבר תהיה מזוהה, והיא תהיה מחויבת להתייחסות חוקית. עכשיו, החוק הוא תחת משרד העבודה והרווחה, ואם הוא עובר תחת משרד החינוך, אז המשרד אמון על החוק, הוא גם זה שיכתוב את התקנות. תקנות של משרד הרווחה ותקנות של משרד החינוך, הן יהיו שונות בתכלית של החשיבה, כי כל משרד פועל מתוך המנדט שניתן לו. אוקיי? ולכן, למשל, משרד החינוך ידבר הרבה על הכשרות, איזה מבוגר משמעותי ייכנס. גם פה אני מקווה שבמשרד העבודה והרווחה בתקנות יהיה משמעותי מאוד מה יהיה בתוך הסיפור של ההכשרות, מה יהיה בתוך הסיפור של התקינה, להוריד את יחס הילדים למטפלת. זה הרי לא נורמטיבי. תינוק אחד, אנחנו בקושי מתמודדים. 6 תינוקות על מבוגר משמעותי אחד, זה ממש קושי משמעותי. אז אנחנו לא עומדים בסטנדרטים של העולם בכלל.
אוקיי, אז אני רוצה להבין, את מעריכה שהתקנות הם קודם כל השתנו ויקבלו פרמטר יותר חינוכי, כי הם יהיו תחת משרד החינוך, אבל אני עדיין שואל, האם יכול להיות שאנחנו מדברים בסך הכל על הפרט הזה של העברה ממשרד למשרד, ואותם כל מיני, אני לא רוצה להגיד, כל המעונות הפרטיים, לא רוצה כרגע לנקוט בשמות, אבל שבהם היו הבעיות.
שכאילו רק ה-23%, אני מקווה מאוד שלא. אני מקווה מאוד שלא, ואתה יודע מה? אני חושבת שזה הקריאה שצריך להוציא מפה, שיש העברה, שלא תהיה העברה טכנית פעם ראשונה, פעם שנייה שתהיה לכלל ילדי ישראל, ולא רק ל-23%.
אבל החשש שאכן זה מה שמדובר,
זה חשש נורמטיבי, וזה חשש נכון, וזה חשש הגיוני. כשאתה אומר את זה עכשיו, זה חשש מאוד מאוד הגיוני.
כי בסופו של דבר, מי ימנע, אני לא רוצה לציין דווקא את כרמל מעודה, כי זה שם שכרגע מתויג כדמון.
מי ימנע, אתה פוגע אותה.
מי ימנע, לא, את יודעת מה, מנשים טובות ואוהבות ומסורות, שפותחות בבית את המעון ל7-8 ילדים, מי ימנע את הדבר הזה?
בכלל זה כבר יהיה חוק. זה כבר יהיה חוק, זה כמו שתגיד, מי ימנע ממישהו לסייע בלי רישיון. רוב האנשים נוסעים עם רישיון, ברגע שיש לך חוק, אתה מדבר על אכיפת החוק, באמת אכיפת החוק תהיה קשה. מה שאני צופה עם החוק הקשה, זה שאנשים יקימו מסגרות של 6 ילדים. פה תהיה הבעיה, כי אז הם לא עוברים חוק, ואז הם יכולים בעצם להיות, לעשות מה שהם רוצים. ואז את זה אתה לא יכול למנוע. זה חשש אמיתי.
וזה כבר אומר שאנחנו מעבירים את האחריות להורים. זאת אומרת, במידה נכון, ואכן נשארים רק עם 23% שיהיו תחת פיקוח, כל השאר מ6 ילדים ומטה חופשי חופשי, אז
אמיר מדינה אומר, אמר את זה. אמיר מדינה אמר את זה בוועדה, ההורים יהיו מכפילי כוח. אני אגב נגד, כי ההורים גם ככה לחוצים, אז הם לא יכפילו כוח, הם יכפילו משבר. הם יכפילו חוסר אמון. אני לא חושבת שזה כך צריך להיות. לפחות לא בהתחלה. עד שהמערכת תחזור. עכשיו יש שבר של מערכת יחסים. יש שבר אמוני במערכת יחסים. צריך להחזיר את האמון בין כל הצדדים, ורק אחר כך להסתכל על ההורים כמכפילי כוח. כרגע ההורים לא מסוגלים, ובצדק. ובצדק.
עכשיו, אז אנחנו קודם כל מצאנו פה לקונה אחת שצריך לטפל בה, זאת אומרת להשאיר את זה לוודא,
נכון.
שהחוק שמדברים עליו ומבטיחים ומצהירים ליום שאחרי הבחירות יכלול את כלל ילדי ישראל, לפחות משישה ילדים ומעלה, לגבי פחות מזה צריך לטפל בנפרד בצורה חקיקתית. עכשיו לגבי התקנות, את לא חוששת שהתקנות שיבואו עכשיו ממשרד החינוך יהיו מסע כבד מדי ובלתי נסבל עבור מטפלות שכבר עכשיו אין להם שנייה לשבת?
תקשיב, אחד הדברים הכי מדהימים שקרו בארצות הברית במהפכה של האחיות, זה שהפכו את זה לפרופסיה. ברגע שתהפוך את המקצוע הזה לפרופסיה, למקצועי, המעמד ישתנה, ההסתכלות ישתנה, המשכורת ישתנה, ואז המסע יהיה בכלל סביר. היום אין כלום. מה היום? גם יש עליהם מסע, אין להם שום מעמד, שום כלום. אין להם שום, הם לא נחשבות מקצועיות. המסע הוא אדיר, ועכשיו גם נהפכו להיות השין ג' של ההפקרות המדינית.
אז מה, זה מצטחו?
הם לא חיות על ה-70 שנה הזנחה. הם נהיו השין ג' של מה שקורה פה בהזנחה הכוללת לאורך השנים. ברגע שהפכו את זה לפרופסיה, יהיה להם מעמד, יהיה להם אופק מקצועי, שאני, בתוכנית שאנחנו פתחנו למנהלות מעון, שמסיימות תואר ראשון, יש לי כבר למעלה מ-10 סטודנטיות שסיימו תואר שני, משתלבות בהדרכה, משתלבות בפיקוח.
הן הולכות להיות מטפלות, הן הולכות להיות מפקחות.
אבל הן התחילו ממטפלות. בני, הם התחילו ממטפלות, הם עברו להיות מנהלות מעון, ומשם הם המשיכו, ולכן ההכשרה היא קריטית.
המטפלות, אלה שבאות...
המטפלות יקבלו מעמד, יקבלו אפשרות ללמוד, אפשרות לעצמם, פיתוח עצמי וצמיחה. היום אין להם כלום. היום הם... איך אמרה לי מישהי? למה שאני אבוא לטפל במעון ולא אלך לקניון למכור בגדים? זה היחס. המשכורת צריכה לעלות, היחס לפרופסיה, ברגע שהסתכלו על המבוגר משמעותי כאיש מקצועי, אתה יודע שבארצות סקנדינביה, אנחנו כמדיניות ממשלתית,
אבל אני מדבר לך כרגע על עבודה שהיא...
לא, בתקנות הם יצטרכו ללמוד, ואז הלמידה תצמיח אותן.
ילמדו לימוד אקדמי כזה או אחר, אבל את רואה שאחרי סוף, קחי את הניסיון שלך מאותן 10 סטודנטיות שלמדו, לאן הם הלכו אחרי זה? הם לא הלכו אחרי זה להחליף טיטולים ולשטוף את הכלים ולהכיל את הילדים ולהוציא אותם לחצר. הם הלכו להיות או מפקחות או מנהלות. השאלה מה קורה עם אלה הקוראות תחת נטל העבודה כמטפלות במעונות, שפתאום עכשיו גם יגידו להם, אתם גם צריכות ללמוד, לקבל תואר ונראה אתכם חוזרות להיות מטפלות. זה לא הגיע,
קודם
לזה
כל, טיפול וחינוך. קודם כל קוראים לזה, עכשיו יש לזה מושג מאוד חדש, שאני מאוד מתחברת אליו, מחנכות לשנת ינקות.
נו,
בגן
בסדר.
הילדים, לא, באמת אני אומרת לך, טיפול בחינוך
הוא דבר... העבודה לא השתנתה במילימטר. העבודה זה עדיין...
בגנים היא כן השתנתה למילימטר, ואני חושבת שיהיה פה את אותה מהפכה. הסתכלו על הילדים מזווית אחרת, ואולי באמת צריכים להתחיל לחשוב שאת כל הניקיון של המעון יביאו חברה קבלנית, כמו שעושים בבית ספר. אז את הניקיון של המעון...
ואת האכלה של הילדים?
לא, האכלה זה לא משהו... האכלה, יורידו את התקינה. ברגע שיורידו את יחס הילד למטפלת, ויראו בזה פרופסיה, אז זה יהיה נסבל, כי מטפלת אחת על 3 תינוקות זה סביר. זה לא כמו אחת על 6, שבעולם אגב זה בין 1-4, בין 3-4 ביחס למטפלת אחת, ופה מתחיל העניין, ואז המסע לא יהיה כבד, כי יראו בזה פרופסיה, לא יראו בזה בייביסיטר ולא מחסן.
אבל בסדר, אז השאלה היא, וכרגע, אולי הפתרון הוא הפתרון הטכני של שינויי התקינה, של הוספת חברות כוח.
זה לא טכני אבל.
לא,
זה לא טכני, זה לא טכני, זה מהותי.
השאלה היא למה לימוד יוסיף משהו למטפלות?
אני אסביר לך. ברגע שמטפלת או מחנכת לשנת ינקות, אני יותר אוהבת את המילה הזאת, רואה ילד, בסדר, הוא לא מפסיק לפקוט. היא יודעת שהיא צריכה להיות אליו זמינה רגשית, היא מקבלת כלים באמת, כלים משמעותיים לעצמה לתמיכה, וכלים משמעותיים איך לפנות לילד, ומה לעשות באותו רגע. לכן אני, זה לא לבד, שילוב, זה צריך להיות הוליסטי, שילוב של למידה, שילוב של הורדה, תקינה, וזה הכי דחוף. יחס ילד למטפלת זה הכי קריטי, כי ככל שיש יותר לחץ, אז הבועה תתפוצץ יותר, וזה סביר והגיוני, ולכן זה צריך להיות שילוב של כמה דברים, וזה גם צריך להיות שילוב של השלטון המקומי, שיראה בילדים האלה איזושהי מהות, כי מגיל לדעת שלו שלטון המקומי בכלל לא יודע איפה הילדים שלו. זה צריך להיות חיבור של כולנו ביחד, האקדמיה, השטח, ההורים, כולם ביחד, שרואים את טובת הילד, ורואים שזה השנים הכי קריטיות שלו.
איכשהו, יערה, איכשהו נדמה לי שכשראש הממשלה הכריז את ההכרזה שלו, וכששר החינוך אמר את האמירה שלו, ואפילו כל האופוזיציונים להם שאומרים את הדרישה שלהם, הם לא מתכוונים לכל המכלול שאת מתכוונת.
אז אני מתכוונת ואנחנו נאבק על זה. אנחנו לא ניתן לסמן וי, בטח לא על גב של הילדים. בטח לא על הגב של הילדים. בכל אופן אני באופן אישי, ואני חושבת שיש המון אנשים שמתחברים למה שאני אומרת, גם הקואליציה לחינוך מילדה, אף אחד לא ייתן לעשות על זה פופוליזם. כי ילד זכאי לקבל מבוגר משמעותי, שהוא קובע את גורלו ואת עתידו, ולכן זה מאוד קריטי.
יערה שילה, מומחית לגיל הרך, מכללת אפרתה, מייסדי קואליציית חינוך מילדה. תודה רבה לך, שיהיה בהצלחה.
תודה רבה, יום טוב.
כל טוב. המציאות בדרום סוריה השתנתה עם שובם של אנשי אסד לשלוט באזור יחד עם הכוחות האיראנים והרוסים. השינויים הללו מקשים על המעקב אחרי התפשטות כוחות חיזבאללה בגבול עם ישראל. וכדי להכיר את מארג הכוחות הנוכחי שם, נמצא איתנו על קו הטלפון מי שנמצא בקשר רציף גם עם גורמים לבנונים, גם עם גורמים סוריים, ראש מרכז פאדי לדיפלומטיה בינלאומית, מנטיס פאדי, שלום לך.
שלום.
אז בוא תספר לנו, מה קורה שם מעבר לגבול ואנחנו לא יודעים?
מה שקורה שם זה התפשטות מתוחכמת של איראן ודמותיה, שאקרי חיזבאללה והמיליציות השיעיות שמסתובבות באזור, וגיוס של אנשים תמורת כסף בוודאי, להקים אזורים של תצפיות, בסיסים של תקיפה באזורים רחבים בדרום סוריה.
והדברים האלה קורים, מה אתה אומר לנו, בכסף איראני?
בוודאי. כל ההתחמשות והכשרה של הלוחמים שמגיעים מכל מיני מקומות, גם מלבנון, גם מעיראק, גם מצ'צ'ניה וגם מסוריה, כולם ממומנים מכסף איראני.
עכשיו איך זה בא לידי ביטוי? אמרת לנו, זה החתירה, הם כל הזמן חותרים להשיג את אותם בסיסים, להשיג את אותם אתרי תצפית, כולם מכוונים לעברנו. מה כבר יש כרגע שם?
מה שיש כרגע זה כמה בסיסים שהוקמו באזורים שונים, גם בדרעה, גם בקונטרה, גם בחדר, גם באזורים נוספים. זה מצד אחד שזה בסיסים, בסיסי אימון ומחסני נשק וכאלה ואחרים, ויש גם את הנקודות תצפית שהן פרוסות לאורך כל הגבול עם ישראל, שזה הגבעות שנמצאות שם בצד הסורי, שמתבססים שם אנשים שכל הזמן מתצפיתים ועוקבים אחרי המתרחש בישראל, וגם נקודות כאלה שאתה רואה כמו אותה שיטה של דרום לבנון, זה ששולחים רואה לראות ליד הגדר, והוא מתצפת והוא בודק כל כמה זמן עובר הג'יפ הצהלי, כל כמה זמן זה, כל כמה, כל ההתנהלויות של הצד שלנו.
ואני, אם אני מבין נכון מטקסט שאתה מרכז בתוכו את כל הנתונים, כדי לעשות את זה, להקים את הבסיסים האלה, הם, אין להם שום אמצעים, הם לא בוחלים באמצעים. הם מחליטים לפנות כפר מיושביו, אז מפנים כפר כן. מיושביו.
בוודאי, זה, קראו לי זה הסדרה, אבל זה לא, זה לא בדיוק הסדרה, אלא פינוי וגירוש של תושבים שהם יכולים להוות בעיה עתידית מבחינתם. קרי לא לשתף פעולה בעת הצורך, מגרשים אותם לאזורים אחרים, בצפון סוריה, בכל מיני מקומות.
מישהו דואג להם שם?
לא, הם מספיק שהם קוראים להם טרוריסטים, אפילו ילדים בני 5 ו-6 ו-10, קוראים להם טרוריסטים, שזה מספיק סיבה לגלות אותם למקומות אחרים, ש... באזור חלב ואדלב וחומס ואזורים בצפון סוריה.
עכשיו אנחנו אומרים, נמצאים שם לא רק כוחות איראניים, אלא גם כוחות רוסיים. הכוחות האלה של רוסיה, שאנחנו נמצאים איתה בקשר ככה רציף, עושים משהו או שהם ככה מעדיפים יותר להתעסק באזור הצפוני יותר?
לא, הרוסים יותר מתעסקים עם האזור הרוסים, יותר מתעסקים עם לשמר את את האזורי האינטרסים שלהם יותר מהדרום. בדרום הם פחות מעוניינים, הם יותר מעוניינים באזור החוף הסורי, ושם הם ממקדים את השליטה והכוח שלהם.
אז בעצם מול ההתעצמות הזאת של חיזבאללה ושל ארגונים דומים נוספים, אנחנו נמצאים די לבד.
כמעט כן, די לבד. אני יודע שמתנהלים מגעים עם הרוסים כדי לקטין או למנוע או להיכנס לאזורים האלה, כדי לשמש מעין כוח מונע להתקפות איראניות באזור דרום סוריה. עדיין הדברים האלה לא בשלו, אבל בוודאי ישראל לא חוסכת גם ביוזמות שהם שמירה על מעמד שלנו מבחינת הכוח, העליונות הצבאית שלנו, ולא מאפשרת לשים טילים שהם יכולים לאיים על אזרחי ישראל. אנחנו שומעים על כל מיני זיקוקים שקורים בצד השני, שדווקא הסורים קוראים להם בשמות מוזרים, כל פעם ממציאים שם אחר, פעם אומרים שזה קצר חשמלי, פעם אומרים שזה גופים בלתי מזוהים, מוארים שבאים מהשמיים, פעם אומרים שריפת סביעה שגרמה לשריפת מחסן, כל מיני תירוצים כאלה.
כל כדי... הדברים האלה אתה רואה כמה, שמה הם באמת?
מדובר על ההתקפות שלנו, שאנחנו לא חוסכים, כאילו, כדי לשמור על ביטחון ישראל. התקפות מוצדקות שאנחנו... נאלצים לעשות, כאילו אנחנו בסך הכל מבקשים, כמדינת ישראל מבקשים לשמור על ביטחון המדינה ואזרחיה.
וזה בהתאם למדיניות שמתווה ראש הממשלה, שאומר נכון. אנחנו נמנע כל הגעה של נשק איראני לידי מחבלים ואנשי חיזבאללה. אבל בכל
ולהגיד
זאת...
את האמת, כן? להגיד את האמת, הוא מצליח בצורה מרשימה מאוד, ו אני לא חושב שמישהו אחר יכל לעמוד באתגרים האלה שאנחנו עומדים בפניהם בצד הסורי.
בכל מקרה, אותם בסיסים שכבר הוקמו שם, על בסיס הכפרים שפונו או מקומות אחרים, במקומות האלה, אין שם כרגע משהו שעכשיו מסוכן לנו?
אין משהו שמהווה סכנה קיומית על מדינת ישראל. יש שם כאילו זה מחבלים שנמצאים שם לצרכי אימון, לצרכי פעילות כזאת או אחרת, אבל אין להם את רמת החימוש המספיקה כדי ליזום מתקפה מאיימת על ישראל. אם כן הם ישתמשו באמצעים של פיגועי טרור, אנחנו ערוכים ומסוגלים להדוף את הניסיונות האלה ולתת להם מכת מנע חוזרת. אבל מבחינת החימוש הטילי האינטנסיבי, כמו שיש בדרום לבנון, אין להם באזור שלנו עדיין. זאת אומרת שזה לא משהו שמסוגל לאיים על הביטחון הקיומי של מדינת ישראל או של אזרחי ישראל. הוא פשוט הכנות.
אז מהבחינה הזאת אתה אומר, צהל, מערכת הביטחון, צבא ישראל, מייצר את ההרתעה, לפחות בגזרה הזאת, הגזרה הסורית. בלבנון זה עדיין, זה סיפור אחר, שם חיזבאללה הרבה יותר חזק וגם...
לא, בלבנון, סליחה, בלבנון חיזבאללה הוא מורתע, הוא לא יוזם...
אבל יש לו שם בסיסים עם טילים שלפחות לפי כל הסיפורים...
מה שכן יש לו, אבל הוא משתמש בזה דווקא לצד השני, לא לצד שלנו בינתיים.
טוב, אוקיי, מנדי ספדי, אני מאוד מודה לך על הדברים. לציין ראש מנכ"ל ספדי לדיפלומטיה בינלאומית. תודה רבה לך על הדברים. יום טוב.
תודה. גם לך. תודה.
בימים אלה מציין העולם מלאת 50 שנה לנחיתת האדם על הירח. אנחנו רוצים קצת לשוחח על הסוגיה הזאת שהסעירה אז ועדיין מסעירה אותנו גם היום. איתנו נמצא על קו הטלפון מי שבעבר היה ראש המרכז לחקר החלל במכון פישר. טל אינבר, שלום לך.
בוקר טוב.
מומחה בינלאומי גם בנושא תעופה וגם בנושאי חלל. עד כמה באמת הדבר הזה היה משמעותי? עד כמה זה היה חשוב מעבר למורל האמריקאי?
טוב, הדבר הזה היה חשוב מאוד. זאת אומרת, אם אתה מבין שארצות הברית היא מדינה מובילה בעולם בתחומים של כלכלה, ביטחון, חינוך, טכנולוגיה, מדעים, רפואה, חלק גדול מאוד מזה בזכות תוכנית אפולו. אנחנו מדברים על השקעה ממשלתית מאוד גדולה במחקר ופיתוח, בתשתיות מדעיות וטכנולוגיות, בכוח אדם איכותי. והדבר הזה השתלם לא רק בפן הפוליטי, כלומר לנצח את הרוסים במרוץ החלל ולעשות איזשהו מופע ראווה של טכנולוגיה אמריקאית, אלא חלחלו אחר כך אלפי טכנולוגיות. אל תשכח, כ-400 אלף איש עבדו על תוכנית אפולו, וכשהיא הסתיימה לא כולם המשיכו לעבוד בתחום החלל, ופתאום יש לנו התפוצצות של ידע אנושי מאוד מאוד מתקדם, ורק בשביל זה היה שווה. מעבר לזה, אנחנו כבני אדם יצורים סקרנים, ואם יש משהו שאנחנו מתעניינים בו ויכולים לחקור אותו, אז זה יקרה.
והדבר הזה, אתה יכול לקחת, לפרוט לנו אותו לפרוטות של חיינו היום, 50 שנה אחרי, עד כמה ההשפעה היא דרמטית לחיינו?
תראה, אני מניח שלרבים מהמאזינים, לא לכולם, יש מחשב, יש טלפון חכם, אנחנו משתמשים בלווייני ניווט, אנחנו משתמשים בלוויינים היום חם, כן, לתחזיות מטאורולוגיות, עוברים בדיקות הדמיה כאלה ואחרות בבתי חולים, חלק גדול מאוד מהטכנולוגיות האלה הגיע לשם בזכות אפולו, אפילו דברים אחרים שאנשים אפילו לא נוטים לחשוב עליהם, כל פעם שמישהו... מאכיל תינוקת או תינוק בתחליף חלב, הוא עושה שימוש בטכנולוגיית חלל שפותחה לצורך מזון לאסטרונאוטים, ועוד קרוב ל-3,000 טכנולוגיות וחומרים שנכנסו לחיינו בזכות חקר החלל בכלל, ותוכנית אפולו בפרט.
אחרי ישנם שטוענים שב-50 השנים שעברו היינו אמורים להגיע לעוד הישגים בחלל, ובאופן מוזר זה לא קרה.
טוב, אני חושב קודם כל אני מסכים שחבל שזה לא קרה, אני חושב שזה מוזר. אני חושב שהסיבה היא, האמת, מאוד פשוטה, היעדר חזון ומנהיגות פוליטית אמריקאית, קודם כל, שיכולה להביא גם את התקציבים הדרושים. אנחנו לא ראינו נשיא כמו נשיא ארצות הברית קנדי, שהתניע את תוכנית אפולו, אגב, לא מתוך רצון לחקור, ולא מתוך אהבת המדע באופן מיוחד, אלא מתוך רצון לנצח את ברית המועצות במשהו.
זהו, אולי כשאין מול מי להתמודד, אז ככה גם המוטיבציה חלשה.
אז תראה, האמת היא שזה לא לגמרי מדויק, אבל גם לא לגמרי בלתי נכון, מכיוון שכשיש תחרות, אין ספק שהאגו והכבוד הלאומי משחקים תפקיד חשוב מאוד, ולכן אנחנו יכולים לראות גם השקעות עתק בפרויקט שונים. אבל זה לא נכון לומר שחקר החלל נעצר ב-50 השנה האחרונות, ממש לא. מעבר לזה, עוד דבר שאנחנו רואים בשנים האחרונות, המייצג הבולט שלו זה אילון מאסק, החברה SpaceX לדוגמה, אבל יש חברות רבות מאוד שהן פרטיות, שחלקן בונות לוויינים וחלקן משגרות לוויינים ועושות עוד כל מיני דברים. כל התעשייה הזאת שמכונה באופן כללי New Space, התעשייה הזאת שמגלגלת הרבה כספים היום ותגלגל עוד הרבה יותר בעתיד, לא הייתה בכלל יכולה לבוא לידי ביטוי לולא ההשקעות בתוכנית אפולו. חלק מהתעשייה הזאת נסמכת גם על ידע וטכנולוגיות שפותחו אז, וחלק מקבלת את התשתיות שהוקמו אז, למשל SpaceX, משדרים מכאן השיגור ההיסטורי שממנו ממש המריאו האסטרונאוטים של אפולו 11, קיבלו אותו הייתי אומר בסחירות בתעריף מוזל ל-20 שנה מנאסה, ויש עוד נוספים, ריצ'רד ברנסון עם חברה שלו וג'ף בזוס מאמזון עם החברה שלו ועוד רבים אחרים גם בעולם וגם אפילו קצת בארץ. אז כל הדברים האלה הם תולדה של תוכנית אפולו. תחום החלל ממשיך קדימה, לא כמו שהייתי רוצה לראות, אין ספק שהייתי ילד קטן, אני נולדתי באותה שנה שנחתו על הירח, כשהייתי בן 10 נאמר, לא כל כך האמנתי שכשאני אהיה בן 50 אנחנו עוד נהיה די רחוקים מנחיתה של בני אדם על מאדים, וזה המצב כיום.
מה זה רחוקים? זה בעצם המשימה הבאה שעליה מדברים כולם, מה זה רחוקים מבחינת לוח זמנים?
שוב, זה תלוי כמובן האם מדינה נוספת תצטרף. זאת אומרת, ארצות הברית מעוניינת לעשות את זה, זה כרגע לא על, נאמר, אש גבוהה במיוחד מבחינת ההשקעות, גם בטכנולוגיה, גם בתקציבים. אבל אם פתאום סין תתחיל להתעורר ולנוע קדימה מהר בכיוון של מאדים, ונראה איזושהי גרסה חדשה של מרוץ חלל, זה יכול להיות די מהיר. באופן עקרוני, כרגע, לא מאוד סביר שאנחנו נראה משימה מאוישת למאדים לפני שנת 2030 במקרה המהיר ביותר.
הרבה זמן. כן. תאמר לי, מה גרם לכל התיאוריות קונספירציה מסביב לאפולו 11 ומסביב לנחיתה על הירח? כל מיני אנשים שממש תנועה של הרבה מאוד אנשים שנראים כן. סבירים לגמרי. זאת אומרת, אתה מדבר איתם, הם אינטליגנטים לגמרי, מדברים על כך שלא יכול להיות, האירוע הזה לא היה.
טוב, על כך, מה שגרם זה שילוב של אנשים שאולי נראים לך סבירים לגמרי, אבל פיזיקה, אסטרונומיה, לא מבינים. סרט, קולנוע, מאמצע שנות ה-70, אחרי שתוכנית אפולו נגמרה, סרט שנקרא Capricorn 1, שמספר על זיוף של נחיתה, לא על הירח, אלא על מאדים, ומשהו קונספירטיבי לחלוטין, שמתפקחו די הרבה היבטים שנכנסו לתיאוריות הקשר על נחיתה לירח. ומעבר לזה, הרבה מאוד אנשים קשה להם להבין תשובות שלפעמים לא כך פשוטות לשאלות מאוד מאוד טריוויאליות, ולכן זה קונה אותם. כל מיני דברים קצת מצחיקים, כמו למה הדגל מתנפנף על הירח, או למה יש כל מיני כיוונים של צל, או כל מיני דברים.
יש שם אבן ויש עליה כתוב סי, כל מיני...
לא כתוב סי, כשאתה הולך לתמונות המקוריות בנאס, אתה רואה שלא כתוב כלום. בהקשר הזה, תשמע, ככל שיש אירוע שהוא באמת גדול, בין אם הוא מוצלח או בין אם הוא טראומטי, כמו למרבה הצער, רצח של נשיא או של ראש ממשלה, אם זה ארצות הברית או אצלנו, מתרבות לאט לאט תיאוריות קונספירטיביות, או אלביס פרסלי עדיין מופיע בכל מיני מקומות, גם בזה יש אנשים שמאמינים. ההסברים הפשוטים, בסופו של דבר, אתה יודע, מרדדים קצת את המספרים, ואנשים שהם במיעוט, לא אגיד מיעוט מבוטל למרבה הצער, אבל עדיין קבוצת מיעוט, אז גם פה יש להם איזה מין תחושה של השתייכות למועדון של יודעי דבר, ולכן גם ההיבטים הפסיכולוגיים משחקים כאן תפקיד מאוד חשוב בכל תיאוריית קונספירציה, רבות תורת הקונספירציה לירח. רק אגיד לך דבר אחד קטן, שהנהנים הכי גדולים שיכלו להיות מחשיפת שקרים לכאורה וזיוף הנחיתה לירח, היו כמובן הסובייטים. והם לא אמרו שאמריקאים זייפו, כיוון שהם ידעו בדיוק, הם גם עקבו אחרי החללית, גם קלטו את השידורים ממנה, גם קיבלו אבנים מהירח, וברית המועצות הייתה בין המדינות הראשונות שפרחו את נאסה באופן רשמי על ההישג. אז זה אולי עניין משעשע קצת לעסוק בו, אבל האמת היא שמגלם בתוכו הרבה מאוד בערות בנושא מדע וטכנולוגיה באופן כללי.
ברמה האישית היה מעניין אותך לנחות שם? או שממילא, או כמו שאומרים, הכל מתופעל מכאן באופן מוכשר.
אני אומר לך שהייתי עוזב את הרעיון מהאמצע, ומתלבש בנושא, אבל בבית, אני חושב שאחד הדברים המלהיבים יותר ברמה האישית, ומעבר לזה, של מחקר, הרפתקה, תוכל למצוא לזה עוד הרבה מאוד ביטויים נוספים.
טל ענבר, ראש המרכז לחקר החלל במכון פישר לשעבר. תודה רבה לך על הדברים. יום טוב.
יום טוב.
שלום. בימים אלה מכסים לא מעט נחילי מדוזות, לא מעט מחופי הארץ. הערכות הן שתהיה לנו תקופה לא מבוטלת של מפגשים עם היצור הימי והצורב הזה. אנחנו רוצים לשוחח על ההתמודדות הרפואית הנכונה עם המדוזות. מסתבר שישנם גם התמודדויות לא מי יודע מה הנכונות. איתה נמצא על קו הטלפון מנהל מיון ילדים בהדסה עין כרם, הדוקטור סחר שביה, שלום לך.
שלום, שלום.
תסביר לנו קודם כל, לפני שאנחנו מנסים להתמודד, עד כמה זה בכלל באמת מסוכן, או שזה סתם לא נעים וזהו?
אז בעצם המדוזה שמאפיינת את חופי הים התיכון, החוטית הנודדת, התחילה לפקוד את חופנו איפשהו בסוף שנות ה-70 של המאה הקודמת, 1980-1975, ומאז אנחנו רואים בעצם עלייה במספר הנפגעים מצריבות מדוזה. לרוב הפגיעה היא מסתכמת בכאב בלבד, אדמומיות בעור, אבל במקרים קיצוניים, אנחנו מגיעים א' למצבים שהם דמויי קביעה חמורה, ובמקרים נדירים זה אפילו עשוי לגרום לתגובה מסכנת חיים.
מה זה מסכנת חיים? במה זה תלוי? במיקום העקיצה, בגודלו של הנפגע, זאת אומרת ילד או מבוגר, במה זה תלוי?
לא, אז זה בעצם תלוי באופן מפתיע במערכת החיסון של, של הנפגע. יש באוכלוסייה אנשים שעלולים לפתח מה שאנחנו מכנים אנפילקסיס, תגובה אלרגית חמורה לערס של המדוזה, וזה מתבטא באמת בקוצר נשימה ויכול באמת להוביל למצב שהוא מסכן חיים בפריחה. אני רוצה להדגיש שזה מצב שהוא מאוד מאוד נדיר. ברוב המקרים אנחנו רואים איזשהו משרד של פגיעה באור בעיקר, שכמו שאמרתי מתחילה באדמומיות וכאב מקומי, אבל יכולה להסתיים, וכבר השנה ראינו לא מספר ילדים שהגיעו בממש קביעות דרגה 2. במה זה תלוי? לרוב בכמות הערס אליה נחשף הילד או המטופל.
זאת אומרת, עכשיו רגע, אני רוצה, לפני שאנחנו נדבר על המקרים הקלים יותר והתדירים יותר, נדבר רגע על המקרים של של הסיכון חיים. יש אפשרות לאדם לדעת האם הוא נכלל בקבוצה שנתונה תחת הסיכון הזה?
כן, כן, וזה מאוד חשוב גם לזהות את זה בצורה מהירה. כל מישהו שנפגע ממדוזה ומתאר תחושת מחנק, קושי בנשימה, אילפון, הקאות בלתי פוסקות וחולשה קיצונית, צריכים כבר בים להודיע מיד למציל או לצוות הרפואי שזה המצב, כי זה בעצם תגובה שהיא חורגת מהתגובה הרגילה, ודורשת התייחסות דחופה.
וזה אומר תוך כמה זמן רצוי שאדם יגיע או חייב שאדם יגיע לטיפול?
מיידי, באופן מיידי. עכשיו אני רק לא רוצה להביא את השומעים, מדובר בתופעה נדירה, אבל קיימת.
עכשיו לגבי הפגיעות הרגילות שעליהן מדברים כל האנשים, לא נעים, אבל לא כזה מסוכן. מה נכון לעשות, או יותר נכון, מה לא נכון לעשות, ויש אגדות מסביב לעניין הזה?
בדיוק, אז באמת יש הרבה אגדות שחלקם, דרך אגב, אנחנו הרופאים היינו שותפים להם תקופה ארוכה. אני אתחיל באגדות היותר ציוריות. הייתה המלצה לשים שתן אדם על אזור הקביעה. היום אנחנו יודעים שזה לא רק שלא מועיל, זה עלול אפילו להזיק. היו המלצות בעבר לשים חומץ, פעם אפילו בחלק מהחופים היו בקבוקי חומץ מוכנים. העניין של החומץ מקורו בזה שיש באמת זנים מסוימים של מדוזות, שהחומץ מנטרל את פעילות תאי הערס שלהם. אני ברשותך רגע אחדד ואסביר לצופי, למאזינים, שבעצם המדוזה מכילה מעין בקבוקונים מיקרוסקופיים שאי אפשר לראות אותם בעין, שהם נקראים נמטוציטים, וזה בעצם בקבוק עם מזרק בקצהו, אני עושה את זה בצורה מאוד פשוטה, שמזריק את הערס לתוך האור. ולכן המחשבה הייתה שאם אנחנו נשטוף במים רגילים את האזור של הקביעה, הבקבוקונים שעוד צמודים לאור יופעלו ונחמיר את הקביעה. והמחשבה הייתה שהחומץ מנטרל אותם. הוכח שלא ככה דבר בזן הספציפי שמאפיין את ארצנו, ולכן ב-2018 משרד הבריאות כבר ויתר על ההנחיה של שימוש בחומץ. ובעצם היום ההנחיות אומרות, קודם כל, אם יש עדיין זרועות של המדוזה כרוכות על האיבר בעדינות, באמצעות חתיכת פלסטיק או חתיכת עץ, להוריד אותם מהאזור הפגוע, לשטוף טיפה במי ים שנמצאים, ואחרי זה כן לשטוף במים זורמים, שהזרם לא יהיה מאוד מאוד חזק, שוב, כדי שלא נחמיר את הפגיעה, אבל כן לשטוף במים זורמים.
כי מה יעשה זרם חזק?
כי מה שאנחנו רוצים, שוב, אם בוא נחזור שנייה לדימוי הזה של הבקבוקונים הקטנים שנשארים על פני האור, אז דמיין לעצמך שאתה עכשיו שובר את שאר הבקבוקונים שנשארו על האור, אתה בעצם עלול להחמיר את הפגיעה. לעומת זאת, אם אתה שוטף אותם בעדינות, הם ישתפו כבקבוקונים שלמים, ולא יגרמו לפגיעה נוספת.
ידוע לנו למה הם עושות את זה? זאת אומרת, מה הקטע שלהם בכלל? זאת אומרת, מה הם רוצות מאיתנו? למה הם באות, עזוב, למה הם באות בתקופה הזאת? למה הם באות בכלל? מה הם רוצות? למה הם צורבות ככה? זה איזושהי הגנה? הם מרגישות שמישהו נכנס להם לטריטוריה? מה, או שהם סתם?
אז תראה, קודם כל בוא נתחיל באנקדוטה שבעצם מדובר בתיירות שמגיעה אלינו מאזור האוקיינוס ההודי. בעצם כשקראו את תעלת סואץ אי שם לפני 100 ומשהו שנה, מצאו להם, הזן הזה של המדוזות מצא לו דרך מאוקיינוסים שלא היו מקושרים לים התיכון לפני זה. מצא לו דרך, ובעצם ההגירה הזאת הגיעה לסיעה איפשהו, כמו שאמרתי, בשנות ה-80 של המאה הקודמת, 1975-1980 התחיל השיא, ומאז בעצם אותה חוטית היא אורחת באזור הים שלנו, והיא עושה הרבה נזק, דרך אגב, גם לדגה המקומית וגם לכל מיני מפעלים שהיא סותמת את הפילטרים שלהם. אבל מה שהיא בעצם עושה, היא כמו כל אחד רוצה לאכול, והערס הזה במקורו הוא מיועד לשתק וללכוד ולהכין לה את ארוחת הצהריים שלה, ואנחנו זה באופן אקראי אנחנו נפגעים מהערס הזה. יתרה מזאת, לפעמים, אני בטוח שקרה להרבה מהמאזינים שנכנסו למים, לא ראו אף מדוזה, אבל יצאו מעוקצצים כולם, וזה בעצם מזרועות שנשרו מאותה מדוזות שהן עדיין רחוקות בים, ופשוט צפו, ועדיין היו פעילות מבחינת הערב שלהן. ואותו סוחט...
היא מורידה את הזרועות האלה במכוון, או שזה...
לא, לא, זה כמו שאתה יודע, כמו שיש לך שערות, ומדי פעם נשרו לך כמה שערות, רק שהשערות שלה טיפה כואבות. זה לא באופן מכוון, אבל זה חלק מ... אתה יודע, מההתנהגות שלה.
ולמה היא מגיעה דווקא בקיץ?
אז המדוזה מאוד אוהבת מים חמים, כמו הרוחצים. אחת הבעיות שלנו שאנחנו והיא, יש לנו חיבה לאותם דברים. אנחנו אוהבים מים נעימים ואוהבים לשכשך בהם. אז היא מגיעה בדרך כלל שהטמפרטורות של הים מגיעות ל-30 מעלות, 28 מעלות, היא מוצאת את הזמן הטוב לשגשג ולהתקרב לאזור החוף, ולצערנו הרב זה מציק לנו.
ציינת שהיא גם פוגעת בדגה, מה היא עושה להם?
אז תראה, בזה אני פחות בקי, אני אגיד בכנות, אני לא זואולוג, אני רופא ילדים,
okay.
אבל למיטב הבנתי יש גם, חלק מהתפריט שלה הוא דגיגים מאוד קטנים, היא דוחקת זנים של דגי מאכל, שוב אני פחות בקי בזה, אז אני אומר את זה, אתה יודע, בהסתייגות, אבל זה גם משנה את כל המערך של החיים בים התיכון באופן עקרוני.
עכשיו בוא נסכם ככה בשתיים, שלוש שורות אחרונות. נפגענו ממדוזה, ככל הנראה, ברמה המוכרת, זאת אומרת לא ברמה של סיכון חיים. אנחנו אומרים כך, קודם כל לשטוף במי ים, לשטוף במים בזרם לא חזק מדי, כדי לא לשבור את בקבוקוני הערס, וזהו, mm-hmm. הולכים הביתה והכל בסדר?
רגע, רק שכחת להוריד בעדינות לפני כל הדברים האלה, אם רואים ממש...
הזרועות זה נורא, והיום לא רוצה לחשוב על
כן?
זה בכלל, כן.
כן, ואחרי זה, תראה, אחרי זה הולכים הביתה, חשוב מאוד מאוד מתן נוגדי כאב, כי זה מאוד כואב, ואז צריך לקוות שבאמת הצריבה לא מתפתחת לכדי קביעה. אז אם זה רק טיפה עודם וטיפה כואב, אז אפשר לתת שיקוך כאבים, כל מיני משחות מקומיות להקלה, לוברה, כל אמא בקיאה בזה אפילו יותר ממני, יש לה ארסנל כזה בבית של משחות להקלה.
רגע, ואם מתפתח לקביעה?
אז זהו, אז פה צריך, ושוב אני רוצה לשים את המאזינים שלנו על ה... אתה יודע, תמיד צריך לא להיכנס לחרדה.
תחת הכותרת להירגע זה נדיר, אבל בכל.
בדיוק. עכשיו זה נדיר, אבל בניגוד לנדיר של התגובה האלרגית המסכנת חיים, את זה אנחנו רואים יחסית בצורה יותר נפוצה. אם יש כבר קביעות, צריך ללכת לרופא, הרופא צריך להעריך האם יש צורך בטיפול אנטיביוטי מקומי, יש כל מיני משחות, לפעמים אם מופיעות שלפוחיות, יש צורך לטפל בשלפוחיות, ואז יכול להיות שיפנו גם לחדר המיון. זאת אומרת, יש לנו פה מספר מדרגות שאם הקביעה היא יותר חמורה, אנחנו עולים בהם בצורה הדרגתית. החל ממשחות מקומיות אנטיביוטיות, ועד לטיפול בחדר מיון, ולפעמים אפילו השנה כבר השפזנו שני ילדים עם ממש קביעות משמעותיות, ושהתחילו אפילו להזדהם.
טוב, אתם בכלל בירושלים, אז לכן צריך לומר שעיקר הלחץ הוא מן הסתם באזורי איכילוב ובנותיה.
זה נכון, אבל מה שקורה הרבה פעמים שאנחנו תושבי ירושלים יורדים לשפלה, צוחים וחוזרים, וכשאתה יודע, ומה שקורה זה שהיינו שלשום בים, אבל עכשיו כבר הופיעו השלפוחיות, ועד אנחנו לא רואים את הנזק המיידי, אלא את הנזק היותר מאוחר.
מנהל מיון ילדים בהדסה עין כרם, הדוקטור סח השביע, אני מאוד מודה לך על הדברים, שלא נדע ושלא נזדקק, אבל כנראה שנזדקק. תודה רבה.
בשמחה, יום טוב.
שלום. ביי. עד כאן יומן לפי שעה, תודה לאורחי היומן הזה. לקובי אלירז. למנדיס פאדי, לדוקטור שר חשביה, לטל ענבר, ליערה שילה, לכם על ההזנה, עשו בחלים טובים, בשורות טובות. להשתמע.